שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולכם.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1268 והנושא הוא דאגה לנושאים החברתיים במדינת ישראל. תראה הרב לייטמן, אם מתבוננים על המדינה שלנו ועל מה שקורה בה בעשרות השנים האחרונות, רואים שאנחנו ממש מהרגעים הראשונים נמצאנו בסכנה קיומית. קמו עלינו מכל הגבולות לאכול אותנו, והצורך ההישרדותי גרם לזה שהביטחון שלנו כמדינה נמצא תמיד במקום הראשון בראש סדר העדיפויות.
נכון.
יש אנשים שאומרים שכתוצאה מכך הזנחנו את כל הנושאים החברתיים, ולראיה, יש המון המון תחומים במדינה שלנו, בחברה הישראלית, שהם לא כל כך במצב טוב. המצב של זקנים, המצב של נכים, המצב של אנשים חולים, המון המון עניים. בתחילת השנה פרסמו דוח שאומר שיש בישראל 1.8 מיליון עניים. זה מספר עצום עוד לפני שהגענו למשבר הקורונה. המצב של העובדות הסוציאליות היום. יש כל כך הרבה תחומים שנראה שהם כאילו הוזנחו. השאלה הראשונה היא כזו, האם בעיניך הסיבה לזה שהנושאים החברתיים במדינת ישראל תמיד מורגשים כלא נמצאים בראש סדר העדיפויות, זה באמת בגלל שהביטחון מטריד אותנו יותר מכל, ולשם אנחנו מכוונים את כל תשומת הלב והתקציבים, או שאתה רואה גם סיבות אחרות למצב הזה?
נו, ודאי שדאגה לביטחון יכולים להגיד שהיא מורידה את כל היתר דאגות להצידה ככה. לסוף, לצעד, לזווית השולחן, זה יכול להיות. אבל אני גם כן לא חושב שבגלל זה אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, מרשים להגיד לעצמנו שאנחנו מזניחים כל העבודות הסוציאליות וכן הלאה. אני חושב שדווקא לא. לי נראה ש דאגת הביטחון, דאגה לצבא, היא מחזיקה את החברה, היא מחזיקה את המדינה, מחזיקה את העם, ואם לא היה דבר כזה, אנחנו היינו מתפוררים כבר מזמן.
איך זה משפיע, או איך זה יכול להשפיע, על זה שאנחנו נחזק קצת יותר את תשומת הלב לעניינים החברתיים, מעבר לענייני הביטחון?
הבעיה היא שאם אתה רוצה לחזק עניינים חברתיים, אתה צריך לחנך את העם. אתה לא יכול לזרוק לעם כל מיני כאלה אמרות שגנבים, מושחתים, אלה לא בסדר, אלה לא... העם הוא צריך להיות מוכן להקל כל הבעיות שלו בצורה רצינית, נורמלית, מיושבת, וזה אין. אין לנו חינוך נכון שאנחנו נותנים לעם. ובמיוחד אנחנו לא מבינים שעם ישראל זה לא עם רגיל, זה למשך כל ההיסטוריה. אנחנו רואים שגורל שלנו, זה לא כמו שכל אומה אחרת.
אתה יודע, אני רוצה לספר לך, סבא שלי חי בתימן, זיכרונו לברכה, והייתה לו משפחה מרובת ילדים. והם, בנוסף לילדים שהיו להם, אימצו עוד ילד, כי הוא היה יתום. וזה היה עוד בתימן, ואז הם עלו איתו לישראל. וכשאני גדלתי, הוא כאילו היה חלק מהמשפחה. היה לי מובן שהוא לא אחד מהאחים, אבל הוא היה חלק מהמשפחה. ושאלתי, איך הוא חלק כל כך קרוב במשפחה? אז הסבירו לי שכשהוא היה קטן, הוא היה יתום, והם אימצו אותו עוד בתימן, ובעצם עלו איתו לישראל, וכאן הוא כבר התפתח, הוא כבר היה בגילאים יותר בוגרים. מה אני רוצה להגיד? אם אני מסתכל על עצמי היום, אבא לארבעה במדינת ישראל. אני לא יודע אם אני הייתי, בוא נגיד ככה, בוא לא נתייפיף. אני לא הייתי עושה כזה דבר בחיים. אין לי בעיה לתרום לצדקה, אין לי בעיה לתרום לארגונים ולעמותות שמטפלים ביתומים, בכל מי שנזקק. אבל עד לרמה כזאת שאני ארגיש אחריות אישית למישהו בקהילה שהחיים דפקו אותו, איפה שמיים וארץ? למה נתתי את זה כדוגמה? כי זאת השאלה שלי. אם אנחנו מסתכלים על מה שהיה כשהעם הזה היה לאורך כל שנות הגלות, הקהילתיות, הסולידריות, ההרגשה שכולנו אחראים לזה שאף אחד לא ייזרק, לא ישמת, היא הייתה ב-DNA של העם, נראה לי שזה גם מה שיחזיק. באנו לפה, הקמנו מדינה, וכאילו, זה קצת התעדה. מה קרה לנו?
מה קרה? מה קרה? אתה לא הבאת מפימן את הרוח העם. מה שקרה כאן, שהרוח הזה, מה שבנו אותו, בנו אותו סוציאליסטים, שהגיעו מרוסיה, בנו קולחוז, בנו אגד, בנו כל מיני כאלה חברות שכולם נמצאים בשליטה, העיקר זה שליטה. זה מפאי, כל מיני כאלו, אנחנו נחזיק את הכל ושום דבר לא ניתן לאף אחד. זה, אתה מבין ש... לגמרי, לגמרי, לא חשבו על העם, חשבו איך לשלוט. מלכתחילה. זה היה מאבק בין אלו לאלו, לאלו, לאלו. אתה לא... מה, אני אספר לך מה שקרה בקום המדינה, לפני קום המדינה. זה... הרוח הזה שהביאו, זה לא רוח מתימן.
תראה, עד היום במדינת ישראל, המגזר השלישי, העמותות, הוא מגזר אדיר. יש לנו כל כך הרבה דברים בחיים שהתרגלנו לזה שהם קיימים, אבל הם לא דברים שהמדינה מספקת, אלא הם נשענים על הרצון טוב של אנשים. כל אחד יודע, חס ושלום, אתה נצרך לקביים, לכיסא גלגלים, יש לך יד שרה, וכך 1001 עמותות. התרגלנו שהם פה, אבל כשחושבים על זה, מה זה עמותה? עמותה זה משהו שלא המדינה הקימה. שאנשים מהלב החם שלהם משקיעים. אתה יודע, אין היום בן אדם שתדבר איתו שלא מחנך את הילדים שלו להתנדבות. זה מתנדב במגן דוד אדום. האם מתנדבת לילדים חולי סרטן? או לככה. מה שאני רוצה לומר שיש משהו בעם הזה כל כך מיוחד. לא, הייתי בהרבה מקומות בעולם. לא ראיתי כזה חום בקרב האנשים. יוצא לנו שיש פער. כאילו מוסדות המדינה... עסוקים בכל מיני דברים חשובים, ואני לא בא להעביר ביקורת על אף אחד, ואני לא מימין ולא משמאל, ולא לא, לא במקום הזה בכלל. אבל בציבור יש המון פעילות של חסד, של תרומה. למה יש לנו כזה פער בין מה שאנחנו כאילו מרגישים בלב כפרטים, לבין איך שיוצאת לנו המדינה?
כי אנחנו רחוקים מהאידיאלים שלנו. אנחנו לא יהודים שצריכים להיות יהודים. אנחנו לגמרי, לגמרי נמצאים בנימוסי אומות העולם, ואם יש לנו קצת משהו ששייך עוד לדנ"א שלנו העיקרי, זה איכשהו שם קיים, אבל בדרך כלל כמעט ואין. וגם כן שזה קיים, זה קיים בגלל ששונאים אותנו, לוחצים עלינו, דופקים אותנו, אבל אם לא הייתה לא היה יחס כזה, לא היה לחץ עלינו מהאומות העולם, אתה לא היית מזהה היום אף יהודי שיש לו לב חם מיוחד ושונה מהגוי.
אנחנו חיים בתקופה מיוחדת, תקופת הקורונה. אני חושב שהדבר הכי מיוחד בתקופת הקורונה זה שהיא פתאום לקחה את העניינים החברתיים ושמה אותם על קדמת הבמה.
נכון.
אתה חושב שזה ישנה את ההתנהלות שלנו כמדינה? האם אנחנו נתחיל את התחום הזה החברתי שהזנחנו עד כה, בלחץ החיים פתאום להתייחס אליו בצורה שונה, במבט אחר, אולי פתאום העניינים החברתיים יעלו לראש סולם העדיפות במדינה?
אני מאוד מקווה. אני מאוד מקווה. ואני מאוד מקווה שאנחנו נעבור כאלה זעזועים, שאנחנו... נפסיק לשחק בפוליטיקה וביחסים בינינו, אלה נשים חיבור החברתי כדבר הגדול והקובע הכל. שלא יהיו לנו 30 מפלגות ו ו ו וכל חצי שנה נעשה בחירות, ובכלל אני מאוד מקווה שהעם יגדל, הוא יהיה יותר בוגר במשהו. בינתיים אני לא רואה.
דיברת קודם על רוח העם.
כן.
איזו רוח צריכה להתפתח בקרב העם כדי שהעניינים החברתיים באמת יקבלו את מלוא תשומת הלב, את הדאגה מהלב של כולנו? איזו רוח צריכה להיות פה?
איכות מעל כל ההבדלים.
איחוד?
איחוד. בטוח שאנחנו כולנו, כל אחד, אפילו לא בשלום עם עצמו. מכל שכן עם הזולת.
למה אתה מתכוון? למה אתה מתכוון?
אני מתכוון לזה שככה זה, אנחנו בנויים. לכל אחד יש רצון לקבל גדול, האגו שלו גדול, כל אחד הוא חושב שהוא יכול להיות ראש ממשלה, ולכן זה בעיה שלנו. מצד אחד, מצד שני, אנחנו לא יכולים להתעלות מעל האגו שלנו הזה, מעל הדרישה הזאת, נטיות הללו, לא יכולים להתעלות, כדי באמת להגיע למצב שאנחנו חייבים להיות כאיש אחד בלב אחד. שחיבור בינינו הוא צריך להיות למעלה מכוח הפירוט. שני כוחות יש בנו, פירוט וחיבור. וחיבור כל הזמן צריך להיות במאבק שלנו, בשמירה שלנו, יותר גדול מהפירוט.
הפירוד, בוא נדבר עליהם אחד אחד. כוח הפירוד, האם זה מאפיין יהודי? למה אני שואל אותך? אני שואל אותך בצער. נתתי דוגמה קודם על משהו שהיה בתימן. היום פה בישראל יש, אני אומר ככה בכאב, בקהילה, נגיד אני הייתי במושב, שהוא המושב הראשון שהקימו עולי תימן בארץ, מושב אל ישיב בעמק חפר, הוא קם ב-33. בתוך המושב שלנו, שבמרחק הליכה היית הולך אותו ב-10 דקות, היו שני בתי כנסת. למה שניים? בכל מקום זה ככה, תמיד יש כוח הפירוד. זה מאפיין יהודי, הכוח הזה שתמיד, איך שהוא לא יודע, תמיד זה ככה. זה מאפיין יהודי, כוח הפירוד?
אומרים שלכל אחד זה שניים, צריך להיות. שלאחד הוא נכנס, לשני הוא לא נכנס. כן.
זה באמת כך?
תראה, האגו שלנו הוא מאוד מאוד גדול, הוא בולט לעומת רצון האגואיסטי של כל אומה אחרת, כל אדם אחר. אמנם שמצד אחד אנחנו יכולים בזה ללכת ולהיות בולטים בכל מיני השגים, השגות, ובמדע ובחינוך ובתרבות ובמה לא, יהודים הם ידועים ככה מצד אחד. מצד שני אנחנו לא יכולים לחיות בשקט אחד עם השני.
זה לגבי כוח הפירוד. הכוח השני שציינת הוא כוח החיבור. מהו כוח החיבור?
כוח החיבור הוא רק בזמן המלחמה, רק בזמן הפחד, בזמן האיום. ולכן, ברוך השם, יש לנו שכנים שדווקא בזכותם אנחנו מחזיקים את מדינת ישראל. אם לא הם, היינו כבר מתפוררים, היינו בורחים מכאן לכל הכיוונים.
אמרת קודם שכוח החיבור צריך להיות מעל כוח הפירוד.
כן.
מה זה אומר המעל הזה? איזו מין דואליות יש כאן? איזה מורכבות?
שהם צריכים להיות פחות או יותר מאוזנים. כוח הפירוט וכוח החיבור. כי אנחנו לא מסוגלים להתקיים ללא כוח הפירוט.
למה? זה מעניין מאוד. למה? למה לא מסוגלים להתקיים בלי כוח של פירוד?
חיבור יכול להיות רק על פני פירוד?
לא הבנתי.
לא יכולה להיות אהבה ללא שנאה. על כל פשעים תכסה אהבה. רק בצורה כזאת. רק הבעיה היא בעם ישראל שאנחנו כל הזמן נהיים מאוזנים, שאנחנו נעדיף חיבור מעל הפירוד. אהבה מעל השנאה. אבל שאנחנו נבין שפירוט, שנאה, כל מיני תכונות ניגודיות, מה שיש לנו באופי שלנו, הם כולם צריכות להיות, ואנחנו רק צריכים להתעלות למעלה מהם.
היום בעידן הקורונה יש הרגשה חזקה מאוד של פחד, אני חושב שזה המכנה המשותף הגדול ביותר, אפילו לא פחד ברמה הבריאותית, אלא יותר ברמה הכלכלית. יש הרבה מאוד פחד, אבל יש גם הרבה פירוד, כל מיני כוחות פועלים, וכל אחד מושך לכיוון שלו, לאינטרס שלו. מה זה אומר על מציאות כזו להוסיף את כוח החיבור, ואיך זה אמור לבוא לידי ביטוי בעניינים חברתיים?
תראה, אם אתה שואל אותי, אם הייתי מסוגל להביא לעם שיטת החיבור, שכנוע לשיטה הזאת, שרק את זה אנחנו חייבים לפתח, אז הייתי עושה את זה. אבל אתה מבין שכל העסק הזה של הכלי תקשורת הוא מחור מראש, והכל זה שם זה שקר ומסריח, ולכן אי אפשר להיכנס לזה.
הדאגה להלשים זה משהו שצריך להתפתח מהציבור, או שהוא צריך להתפתח ממוסדות השלטון. במי אתה תולה את התקווה?
אני לא חושב ששלטון מסוגל לטפל בזה. זה הכל צריכה להיות כדאגה חברתית, שהיא תלויה בבני אדם, בחינוך שבני אדם מקבלים, בארגון שבני אדם מארגנים את עצמם. זה לא שייך ל... זה לא שייך ל... למדינה.
אז יוצא שהמצב שיש היום הוא מצב תקין בעיניך. המדינה מטפלת בכל מיני דברים, והציבור מקים כל מיני עמותות שנשענות על הרצון הטוב של האזרחים, גם על ההשתתפות שלהם, גם על התרומות שלהם, וכך יש לנו את המגזר השלישי של עמותות החסד, שהוא עונה על המון דברים שהמדינה לא עונה. אתה חושב שכך זה אמור להימשך, או שזה צריך להשתנות?
זה צריך להתפתח יותר ויותר.
לאיזה כיוון?
לכיוון שאותם העמותות, אותם הארגונים, לא כוונות רווח, אלה לטובת הציבור, שהם קמים כדי לייחד את הציבור, שהם יקבלו תמיכה יותר ויותר גדולה. ויהיה להם גם כן יכולת להביע את עצמם דרך כלי תקשורת. בעיה שלנו, שכלי תקשורת שלנו הם קנויים בידי השירים, בידי העון שלטון, ולעמותות שיש להם פרוטות כדי לקיים את עצמם, לא נשאר הרבה אפשרות להביע את עצמם, לעבוד דרך כלי תקשורת עם הקהל.
דיברת קודם על כוח החיבור, דיברת על רוח העם. בוא נדבר רגע על רגש חברתי. איזה רגש חברתי צריך להתפתח בקרב העם כדי שנתחיל לשים לב יותר לחלשים? איזה רגש חברתי?
שאנחנו צריכים להיות מיוחדים. אנחנו חייבים להיות כאיש אחד בלב אחד, מה שכתוב עלינו בתורה.
למה? למה אנחנו חייבים? למה?
או זה מתוך חוק הטבע, ולא יעזור לנו להתנגד לזה, לא כדאי.
איזה חוק?
חוק שכל ישראל חברים, כל ישראל זה אחד, וצריכים להראות לכולם, לכל האנושות, דוגמה הזאת, איך להתאחד, כדי להיות ממש כאיש אחד בלב אחד, שבסופו של דבר כל האנושות חייבת לזה להגיע.
זה יפה. אמרת לי, יש חוק שאומר כל ישראל חברים. אז אם אנחנו רואים היום מצב שלא כל ישראל חברים, מה זה אומר עלינו כעם ישראל? היום לא כולם חברים, בוא נודע על האמת. לא
כן,
כולם
חברים. לא, אז אנחנו נגד החוק הזה של הטבע, ובהתאם לזה אנחנו סובלים, ואין לנו הצלחה בהרבה דברים.
יש חוק טבע שאומר כל הצרפתים חברים?
יש חוק הטבע שאומר שכל הדומם, צומח, חי, מדבר, כולם צריכים להיות במערכת אחת. ובמערכת הזאת, מי שקובע קשר בכל המערכת הזאת, זה עם ישראל.
במערכת הגלובלית, כן. הכלל עולמית?
כן.
למה דרך אגב?
כי אנחנו אותו חלק המרכזי שבכל המין האנושי, שהוא חייב לתת דוגמה לכולם.
אוקיי. נגיד שבמשהו נתקדם לכיוון שאתה מתאר, ותהיה פה התקשרות חמה לבבית בין אנשים, איך אמרת שהכוח של החיבור יחסה את הכל, שהאהבה תחסה את כל הפערים, את כל הפילוגים. במצב כזה, נגיד שקצת נתקדם בו, איך אנחנו נטפל בכל העניינים החברתיים במדינה? נגיד בבריאות, ברווחה, בחינוך, מה יהיה היחס? מה ישתנה מהותית?
שאנחנו נשתדל, להביא חינוך לכל אדם ואדם, עד כדי כך שהוא יראה את עצמו שמוכן לעבוד לטובת הזולת, וזה יהיה יקר בעבודה שלו.
למה? מה יהיה הכוח המניע? למה שהאדם ירצה לעבוד לטובת הזולת?
כי על ידי זה הוא עושה טוב לעצמו. על ידי זה הוא גורם לעולם טוב, וזה חוזר עליו, על הקרובים שלו.
למה האדם לא רואה שכך הוא? למה האדם לא רואה שאם הוא עושה טוב למישהו, זה חוזר אליו, כמו שאמרת?
כדי לתת לו בחירה חופשית. שזה לא יהיה חייב את זה לעשות, ואז מעין ברירה הוא יעשה, כמו נגיד חייב לאכול, לשתות, כי בלי זה ימות. כן? אז חייב להתייחס לזולת בצורה יפה וטובה, ואפילו נגד הרצון שלו, כי בזה הוא באמת מבצע את עצמו כאדם.
זה מאוד יפה, התהליך הזה שתיארת. אם אני תופס, הטבע כאילו מותיר לנו כאן מקום להתפתח בעצמנו?
כן, ודאי. ועוד יותר מזה, שאתה בזה מתחיל להיות יותר גבוה מהטבע, דומה עם צומח חי. אתה מתחיל בזה להיות אדם. אתה מייצב בעולם שלנו כוח טוב, כוח מטיף, כוח נתינה, כוח אהבה, כוח חיבור, מה שאין בעולמנו.
למה אין בעולם שלנו כוח טוב כזה?
בדרגת בני אדם אין, יש בדרגת דומם שזה פלוס ומינוס בין החומרים, יש בצומח שזה ספיגה וההפך, ויש בדרגת חי איכשהו יחסית, אבל בדרגת האדם בכלל אין.
למה אין כוח טוב?
כי האגו שלנו מדרגות דומם, צומח, חי, מדבר, הוא יותר ויותר גודל, גובר, שולט, ולא נותן לנו אפשרות להתייחס יפה זה לזה.
מה חסר לנו כדי להתייחס יפה אחד לשני?
להרגיש שאנחנו תלויים זה בזה.
אנחנו תלויים באמת אחד בשני?
לגמרי.
מה זה אומר לגמרי?
לגמרי שאני פשוט תלוי בזולת. אם יהיה טוב לו, יהיה טוב לי, וההפך. אבל אני לא רואה את זה, ולכן אני מוכן להזיק חס שלום לזולת, ובזה אני בהיקפין מזיק לעצמי.
מה גורם, מה אדם צריך להרגיש בתוך הלב שלו, כדי שהלב שלו יהיה רך יותר, ויפתח, והוא יסתכל על מישהו שסובל, והוא ירצה לעזור לו כאילו שזה הילד שלו. מה חסר רגשית להרגיש?
חסר? שאני רוצה את זה, שאני דואג לזה, שאני רוצה להתעלות למעלה מהאגו שלי, זה מין התעוררות שצריכה להגיע אליי מלמעלה. אם אנחנו נעשה כך בינינו, אז כל אחד ירגיש שכן יש כזה כוח מלמעלה, שהוא דורש את זה מאיתנו.
איך, יש לנו עוד דקה וחצי, איך צריכה להיראות המדינה הזאת, שהלב שלנו יהיה קצת יותר רך, והכוח של החיבור יתפשט, והרוח של העם תעלה. איך צריכה להיראות המדינה הזאת מבחינה חברתית? איזה טיפול יהיה בעניינים החברתיים שהיום קצת מוזנחים.
אנחנו צריכים לתת דוגמה אחד לשני, אמנם שלא רוצים ולא צריכים כביכול, אבל אתה רואה כל מיני צרות שלנו, הם מעוררות אותנו, שאנחנו כן נתפתח כך, בידדיות זה לזה, ואם אנחנו נתחיל להתפתח אחד לקראת השני, אז בטוח שאנחנו נגיע למצב שאנחנו נרגיש עד כמה שזה, יש לזה תוצאה טובה.
תן לי טיפ ראשון מעשי, תרגיל ראשון לשיעורי בית, איך אנחנו יכולים להתחיל להרים את הרוח של העם.
רק להבין שאנחנו חייבים להיות במערכת אחת, בתלות הדדית, בעזרה הדדית, בתמיכה הדדית, וגם כן לא רק אנחנו, אלא אנחנו צריכים לעשות את זה, גם כדי לראות את הדוגמה הזאת לכל העולם, שזה נקרא לראות אור לגויים.
אתה אופטימי, הרב לייטמן?
אנחנו נשתדל לעשות את זה, רוצים או לא רוצים. קודם אולי מסבל, בכוח, ואחר כך מרצון. או מיד ברצון. תלוי איך אנחנו רוצים לשמוע את המילים האלו.
הלוואי. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, בהצלחה, כמו שאמר הרב. כל טוב, להתראות.